בחירות לכנסת הראשונה. בן גוריון מסתער על האופוזיציה.
כולכם הייתם בכל האופוזיציה הזאת. כולכם הייתם נגד כל צעד מדיני שאנחנו עשינו. ביום במועצת הביטחון. הדרך הזאת עד עכשיו הוכיחה את ברכתה. כל המעשים האלה חיזקו אותנו, גם במובן הצבאי, גם במובן הטריטוריאלי, וגם במובן הבינלאומי. ואנחנו עומדים גאים בפני דעת הקהל בעולם. ההכרעה שעומדת עכשיו לפנינו היא למי נעבוד ועל מי נסמוך. ופועלי ארץ ישראל צריכים להכריע, קרמל או ירושלים. והעם היהודי כולו בציון צריך להכריע, עגל הזהב או המשיח.
ערב הבחירות קורא ראש הממשלה ושר הביטחון לעם ללכת לקלפי בהמוניו, להוכיח אחריותו ובגרותו המדינית.
מחר נקרא לבחור שליחנו לאספה המכוננת במדינת ישראל. המעשה המהפכני הגואל שנעשה ביום 14 למאי בלא סמכות פורמלית ובלא בסיס דמוקרטי יקבל מחר תיקונו החוקי. בבחירות קהליות וחופשיות של כל העם בציון המשוחררת נקים הבסיס המשפטי העממי למדינתנו המחודשת. בכל איש ואישה שהחוק העניק להם זכות הבחירה בל יעדר מהקלפי. זוהי זכות גדולה, זכות היסטורית, שציפו לה דורות בחיסופים משיחיים. אלה הן הבחירות הראשונות לרספובליקה העברית בתולדות ישראל. אין זו זכות בלבד, אלא חובת כבוד לאומית. בה תתגלם אחריותנו ובגרותנו המדינית.
דרך ארוכה תצטרך עוד לעבור מדינת ישראל, עד אשר יתגבשו בה דפוסים ממלכתיים, תפיסה מדינית, אומה מלוכדת. בזה אחר זה, מציג בן גוריון בפני העם את אתגרי הדור הראשון לעצמאות. מיזוג הגלויות.
אין בארץ הזאת גלויות. יש יהודים שנגלו בגלות. והבעיה איננה מיזוג של עדות, אלא סתימת פער בין עולים עניים ובין עולים וותיקים לא עניים. והבעיה העיקרית בתוך בעיה זו היא בעיית חינוך הדור הצעיר. ובעיית הפער בקרב הדור הצעיר הגדל בארץ אינה בעיה עדתית, אלא בעיה ממדית.
חוקי החינוך הממלכתיים יהיו כרוכים במאבק מר נגד זרמים דתיים וחילוניים.
מגיל 13 עד גיל 16 יש לדעתי לחייב בכוח החוק שכל נער ונערה בלי יוצא מהכלל יחייבים ויוכלו ללמוד מקצוע עבודה או חקלאות. כמובן, בתוספת לימודים עיוניים הקשורים למקצוע וגם בתוספת השכלה כללית.
במציאות האכזרית והעוינת המסתררת ביחסי ישראל עם ארצות ערב הסובבות אותה, רואה בן גוריון קרן אור במהפכה המתחוללת במצרים. מנהיגים חדשים עולים במקום המלך פרוק. שמותיהם הגנרל נגיב, הקולונל נאסר. בן גוריון משלב ברכה בתקווה לשלום.
מדינת ישראל רוצה לראות מצרים חופשית, עצמאית, מתקדמת. ואין אנו נותרים לאיבה, לא בגלל מה שעשתה לאבותינו בימי פרעה, ואפילו לא בגלל מה שעשתה לנו לפני 4 שנים. ובמידה ששליטי מצרים הנוכחים מנסים לעקור השחיתות הפנימית ולהציץ ארצם לקראת קדמה תרבותית וחברתית, אנו יכולים רק לברך אותם מקרב לב להצלחת ניסיון זה.
בשנת 1953, 5 שנים לאחר קום המדינה, מחליט בן גוריון לפרוש לשנתיים מן החיים הפוליטיים. לתדהמת ידידיו, מפלגתו והעם כולו, הוא מודיע על פרישתו.
אין מילים בפי להביע רחשי ליבי לעם, על אשר נתן אמונו בי, והטיל עליי שליחות נעלה והרת גורל, לעמוד בראש ממשלת ישראל מאז היותה. שקדתי על מילוי שליחותי זו במיטב יכולתי, מתוך חרדת קודש ואהבת נפש. אבל איני מתיימר שנמלדתי משקיעות וכישלונות.
המטרה, שדה בוקר. בלכתו לשדה בוקר, רואה בן גוריון בן ה-67 את חידוש נעוריו, את עלייתו השנייה לארץ ישראל. שוב יחוש את תחושת הראשונות, שינוי מעשה בראשית ועשיית מעשה בראשית.
שדה בוקר איננו מקום מקלט לראשי ממשלה שאיפה נפשם מתחכי המדיניות וסכסכי המפלגות. שדה בוקר הוא סדן יצירה של נוער נועז רב תנופה חלוצית המנסה להתחרות עם הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית.
את שדה בוקר גילה בעת נסיעה בנגב, ובו במקום נפלה החלטתו להצטרף, לחיות מחדש את חוויית הציונות האמיתית, המעשית.
טוב, אני חוזר מאילת, אני רואה פה צריפים אחדים, צעירים אחדים, אז אני יורד מהמכונית שלי ושואל אותם מה אתם עושים פה. הם אומרים לי, אנחנו עבדנו, הלחמנו פה במלחמת הקוממיות. ואחת מלכים נשאו. באותו רגע החלטתי בלבי, אני מסתרף עליהם. ולחש שקיבלו את זה, אמרתי להם, אני מתפטר. אמרו, מה אתה משוגע? אמרתי משוגע. ב-13 דצמבר יצאתי לשדה בוקר. ואז עבדתי פה. עבדתי כמו כולם. ובאה הנה קבוצה של צעירי מושבים. לבות. מנחל. ביניהם היה נכד של העיקר שאני עבדתי אצלו בסג'ר לפני 52 שנה.
דוד בן גוריון מאמין בנוער הישראלי. נוער זה הוא שיפריח את שיממות הנגב.
ואני לא חושב שעכשיו הנוער הוא פחות טוב מאשר אז. אבל כמובן יש רבים, כמו הגמה הזו, לא כולם היו עד גורדון. גם עכשיו בין הנוער יש משחקי קלפים, פורצים וכל הדברים האלה. אבל יש נוער חלוצי לא פחות גרוע מאשר יעס.
והוא מטיל את האתגר. בכנס המוני של תלמידי בתי ספר תיכוניים בשייח' מוניס ליד תל אביב, פונה דוד בן גוריון, הזקן, בקריאה לנוער להתנדב ולצאת להגשמה חלוצית בנגב.
ההיסטוריה היהודית בזמננו מציגה לכם ולכל הדור הצעיר בישראל שאלת גורל, קריירה או שליחות.
דוד בן גוריון ביקש מעם ישראל כי ייתן לו שנתיים אותן יקדיש לנגב, אך לא קיבל אותן. 14 חודשים לאחר שעלה לשדה בוקר הוא נקרא לשוב לתפקיד שר הביטחון. הוא פורס את תפיסתו הביטחונית.
בזמן שאני נעשיתי לאחראי לביטחון, קבעתי לי שני כללים. הכלל החיובי הוא שצבא הגנה לישראל יהיה כל כך חזק, שאם חלילה יצטרך ללחם בכל צבאות ערב, שיוכל לנצח אותו. אבל גם כלל שלילי. לא לסבך אף פעם את צבא הגנה לישראל במלחמה עם צבא אירופאי, אמריקאי, רוסי ואחר.
המצב הביטחוני מחמיר והולך. ברית המועצות מזרימה למצרים כמויות מאיימות של נשק חדיש. מבסיסים ברצועת עזה ובירדן פורצות חוליות של פידאיין לתוך תחומי הארץ. מחבלים, הורסים, רוצחים. גמאל עבד אל-נאצר נועלת מצרי טיראן לשייט ישראלי. בן גוריון, שחזר לראשות הממשלה, אינו רוצה במלחמה, הוא מציע לנאסר מסע ומתן גלוי או חשאי ללא תנאים מוקדמים.
לשם מניעת הסכנות הצפונות במצב הפרוע הקיים, אני מוכן להיפגש עם ראש ממשלת מצרים, עם כל אחד משליטי ערב בהקדם אפשרי, למען הסדר הדדי ללא תנאים מוקדמים.
מצרים אינה רוצה בשלום. שיקורת הצלחה בוטחת בעצמה, נשענת על הנשק הרב הזורם מרוסיה, היא מניפה חרבה על ישראל.
התקפה המצרית תגרום לנו בלי ספק הרס רב ועצום בעיר ובכפר. תתעלה לנו בדמים יקרים, אבל אני בטוח שלא יוכלו לנו בסופו של דבר. וההרס של שוננו ובלתיהן יעלו בהרבה על אלה שלנו.
ובן גוריון נוטל את אחת ההכרעות הקשות בחייו. ב-29 באוקטובר 1956 צונח גדוד לוחמים בקרבת מעבר המיתלה. טורים משוריינים פורצים בשלושה צירים אל תוך סיני. מבצע קדש מתחיל.
שלוש מטרות ראשיות הצגנו לעצמנו במבצע סיני. א', השמדת הכוחות שרבו כל הזמן לאחרינו. ב', שחרור שטח המולדת שנתפס על ידי הפולש. ג', הבטחת חופש השייט במצרי ילת וגם בתעלת סואץ.
אל הניצחון הצבאי לא נלווה גם ניצחון מדיני. ארגון האומות המאוחדות בהחלטותיו, ברית המועצות באיומיה הגסים, ארצות הברית בדברי שכנוע ובלחצים כלכליים, תובעים מישראל לסגת. ושוב, זה בן גוריון שיאלץ ליטול על עצמו את ההכרעה הכבדה.
אתמול מסרתי בכנסת על הנסיבות והמניעים שהכריח אותנו לנקוט באמצעים צבאיים מקיפים ונמרצים נגד בסיסי הפדאיון המצרים הנפוצים בכל מדבר סיני. עם ראשית הפעולה נקרא עצרת יוצאת מן הכלל לדון על המצב שהחמיר במזרח התיכון. באותו הזמן שצבאנו השמיד קני הרוצחים בסיני, ניסו צבאות צרפת ובריטניה לתפוס את תעלת סואץ. עצרת האומות המאוחדות החליטה לדרוש מכל הצדדים הפסקת אש. בשלושה בנובמבר הודענו למזכיר הכללי של האומות המאוחדות שמצדנו נפסקה האש, והפסקה זו קיימת עד עכשיו. הצרת המיוחדת לא נסתפקה בהפסקת אש, ולפי הצעת ממשלת ארצות הברית קיבלה ברוב עצום עוד שתי החלטות. החלטה אחת הדורשת מאנגליה ומצרפת להחזיר מיד כל כוחותיהן מטריטוריה מצרית, ותובעת מישראל להחזיר מיד כל כוחותיה אל מאחורי קווי שביתת הנשק שנקבעו בהסכם שביתת הנשק מיום 24 בפברוארי 1949. ההחלטה השנייה שנתקבלה בצרת היא על הקמת כוח חירום בינלאומי של אום בשביל המזרח התיכון. שתי החלטות אלו עברו עלינו היום במלואן על ידי מזכיר האומות המאוחדות. כמו כן, קיבלתי בימים אלה שתי איגרות. אחת מראש ממשלת ברית המועצות, מר נון בולגניה. השנייה מנשיא ארצות הברית, מר דווייט אייזנהאואר. הזמנתי הערב כל ראשי הסיעות בכנסת, מחוץ לסיעה הקומוניסטית, ומסרתי להם על המתרחש סביבנו, על המתרחש בעצרת, ועל היחסים שלנו עם המצומות השונות, ועל הקו
שיש בדעת הממשלה לנקוט אחרי החלטת עצרת האומות המאוחדות. הממשלה התכנסה היום פעמיים, ואחרי ששמעה אינפורמציה מקפת על המצב, קיבלה הממשלה החלטה שתוכנה תשמעו מתשובתי לנשיא אייזנהאואר. אם כי חלק חשוב של מטרתנו בוצע כתוצאה ממבצע סיני, הרי אנו נחזור ברצון כוחותינו כשרק ייעשו הסידורים הנאותים עם האומות המאוחדות בדבר כניסת כוח בינלאומי לאזור תעלת סואץ. לא אוכל לסיים דבריי מבין להגיד כמה מילים לחבריי לנשק, לכל החיילים והפקדים בצבא הגנה לישראל. עשיתם כדרככם בגבורה עילאה שליחות האומה, ויהיה מה שיהיה. התוצאות של המאבק המדיני שעמדנו בו ולא נסתיים עדיין, אל יחשוב מישהו מכם שמפעל גבורתכם וחרף נפש חבריכם שנפלו בקרב לא נתנו ולא ייתנו פרים המלא. שלוש מטרות ראשיות הצגנו לעצמנו במבצע סיני. א', השמדת הכוחות שרבו כל הזמן לאחרינו. ב', שחרור שטח המולדת שנתפס על ידי הפולש. ג', הבטחת חופש השייט במצרי אילת וגם בתעלת סואץ. אם כי לפי שעה בוצע בשלמותו רק הסעיף הראשון והראשי, יש לנו ביטחון שגם שתי המטרות האחרות יקוימו במילואן.
ממבצע סיני יצאה ישראל כמעצמה מזרח תיכונית. היא זכתה ליוקרה רבה בעולם כמדינה אמיצה, תקיפה וחזקה. לבחירות הקרבות ובאות יוצא בן גוריון עם סיסמה חדשה, אותה העלה לראשונה בעת שהותו בשדה בוקר. שינוי שיטת הבחירות.
אנו מציעים שיטת בחירות שיתהפכו ליכוד מקסימלי של העם ויביאו בהדרגה למשטר דו-מפלגתי. במשטר זה ניתנת לעם ברירה בין אלטרנטיבה של ממשלת רוב ושל אופוזיציה שיש לו סיכוי להיות רוב.
משבר ממשלתי פורץ סביב השאלה הגרמנית, שאין יהודי בעולם היכול להתייחס אליה בשוויון נפש. לפני שנים אחדות סערו הרוחות סביב שאלת השילומים. כיום ניטש המאבק סביב שאלת מכירת נשק לגרמניה. בן גוריון תובע הגדרה חדשה, גרמניה האחרת.
גרמניה של אדנאואר והסוציאל דמוקרטים אינה גרמניה של היטלר. איני מתכוון אך ורק למשטר החדש, אם כי זה חשוב מאוד, אלא לתמורה הגיאופוליטית שחלה במערב אירופה ובעולם. גרמניה של ימינו לא תשוב לעולם להיות מה שהייתה לפני מלחמת העולם השנייה. זו תמימות, אם לא גרוע מזה. כשאומרים לנו, ודאי וודאי שנקבל ברצון נשק מגרמניה, כי נקבל גם השטן. אבל אם נראה בגרמניה או במדינה אחרת את השטן, לא נקבל.
ב-23 במאי 1960 עולה בן גוריון, נפעם ונרגש, על דוכן הנואמים בכנסת. הבית מלא מפה אל פה. עוד מן הבוקר פשטו שמועות כי ראש הממשלה ימסור הודעה חשובה.
עליי להודיע לכנסת לפני זמן מה נתגלה על ידי שירותי הביטחון הישראלים אחד מגדולי פושעי הנאצים, אדולף אייכמן, האחראי יחד עם ראשי הנאצים על מה שהם קראו בשם הפתרון הסופי של בעיית היהודים, כלומר השמדת 6 מיליונים מיהודי אירופה. אדולף אייכמן נמצא כבר במעצר בארץ ויעמוד בקרוב למשפט בישראל בהתאם לחוק עשיית דין בנאצים ובוזריהם תוך שין יוד 1950.